בשביל זה צריך להבין את הרקע, שזה היה תקופה של חיפושים. אנשים מחפשים, חיפשו אמת, חיפשו צדיקים, חיפשו התקרבות לשם יתברך, כל מיני אופנים. לא הסתפקו בזה שלומדים ומתפללים, אלא חיפשו מסלול שאני יכול עוד כמה מאפיינים שעלו אותי על דרך המלך. ובנו, באותו זמן, שרמת הנצח התקרב, אז הוא בדיוק גם כן, הוא בדיוק עזב את זוטופולי, ועבר לברסלב. אומרים שזה היה בשביל להקל על הרבילת השביל ומניות גדולות. רמת הנה בנמרוב. אז מנמרוב לזוטופולי זה מאוד רחוק. אז הוא התקרב לברסלב, אז ככה מנמרוב לברסלב, הוא מרחק הרבה יותר קטן, המילה יכול להגיע אליו, יש מהלך. כך שרבי נתן הגיע לרבנו, אז אמר לו, אנחנו מכירים כבר, אנחנו מכירים. ואז רבנו אמר שעכשיו אני כבר לא, אנחנו כבר אין מה לדאוג כבר, כבר לא ילך לאיבוד מה שאנחנו אומרים, אם כי לפני כן גם כן היו שם תלמידים מיוחדים שהם מיוחדים. ועל זה המליצו בברסלב את הפסוק, ולא נתן למות רגלנו, ולא נתן אז למות רגלנו. אם לא היה רבי נתן, אז לא היינו מחזיקים מעמד, בפרט אחרי שרבנו נפטר, והייתה מחלוקת מאוד מאוד גדולה על ברסלב. למה היום לא חולקים? כי כנראה אז הבינו מה שהם לא מבינים. כן? הייתה הסתרה מאוד גדולה על האור של רבנו, וחלקו. הבינו כמו שרבנו אמר, הם לא חולקים עליי. הם לא חולקים עליי, הם ציירו דמות ועליהם חולקים. והדמות שהם ציירו, גם אני חולק עליה. הרבן אמר, הם לא חולקים עליי באמת. הם ציירו איזה דמות, והדמות הזאת שהם ציירו, הם חולקים עליה. הדמות שהם ציירו, גם אני חולק עליה, הדמות הזאת. זאת אומרת, בעצם הייתה להם טעות. ורבי נתן זכר להבין את עומק הדברים, עד לאן הדברים מגיעים. המיוחד אצלו, שעד כדי כך שרבנו אמר שהוא מבין, אצלו, מבין, ומרגיש ומבין אצל רבנו יותר מכולם, זה שרואים אצל רבי נתן שהייתה לו הרגשה מיוחדת שהעניין של רבנו נמשך לדורות. זאת אומרת, היו תלמידים גדולי עולם, קדושי עליון, כמו שמואל אייזיק, כמו רבי דלמידשי, ועוד כמה צדיקים נפלאים, כמו רבי נפתלי, צדיקים גדולים, ענקים. העניין של רבי נתן התייחד בזה שהוא הבין והרגיש שהעניין של רבנו נמשך עד הסוף, הלאה. לא נגמר בזה שהוא היה צדיק, העביר דברי תורה והלך לעולמו, אלא צריך להעמיד תלמידים ותלמידים עד ביאת משיח צדקנו. ובגלל זה הבא הדבר קם עליו, במלחמת עולם. עד כדי כך שהתירו את דמו, עד כדי כך שעשו דברים נוראים, הוא היה צריך ללכת למקווה, והוא יודע שבדרך רוצים לפגוע בו, להרוג אותו כפשוטו. כן? והוא הולך למקווה. ולא שלי המקווה חם מוכר. המקווה ודאי יקר, וגם הדרך רוצים להרוג אותו. ולפעמים זה המקווה גם היה סתם, מה, זה היה קרח פשוט. שהמקווה פשוט, המים קפו, זה היה קרח. צריך לשבור את הקרח, פשוט לטבול. או גליד קרח מעל המקווה. ובדרך גם רוצים להרוג אותו. זאת אומרת, הנקודה קודם כל של רבי נתן, שאנחנו צריכים לדעת שרבנו סמך ידו עליו. שהכל יעבור דרכו. זאת אומרת, התלמיד המובהק של רבנו זה רבי נתן. מה שיש לנו זה דרך רבי נתן. אף על פי שהיו עוד תלמידים מיוחדים מאוד מאוד. גדולי עולם וצדיקים. אז אנחנו צריכים להבין מה קיבלנו מרבי נתן, אבל לפני כן כדאי קצת להבין, להכיר את הדמות הזאת קצת. מי יודע מי זה רבי נתן? לפני שאנחנו נכנסים לנקודות שקיבלנו ממנו, כי אחרי הכל, הגאונות שלו בתורה, זה היה שם דבר. הוא היה בחור צעיר, הוא היה כלי מפואר, שחמיב, שהיה אחד הפוסקים הגדולים, רב דוד צבי הגדול, כאחד הפוסקים ואחד מהצדיקים, הוא לא התקרב לחסידות בכלל, הפוך הוא חלק על חסידות, אבל עם כל זאת הוא היה צדיק גדול, ועד כדי כך שהיה לו אפילו גילוי אליהו, ברוך מג'יבוש, הדוד של רבנו, העיד עליו שיש לו גילוי אליהו. הוא ראה כל מיני דברים בחסידות שלא מצא חן בעיניו. הוא היה צדיק עצום, עם דברים קשים מאוד שהיה עושה. עשה דברים מאוד מאוד קשים. חמיב של רבי נתן. והוא לקח אותו, כבר היה כלי מפואר, בתור חתן לבת שלו. כבר היה אז כלי מפואר. זאת אומרת, תלמיד חכם עצום. רבותיי צריכים להבין, תלמידי חכמים של הדור של אז, כן, זה מושגים אחרים, זה 200 שנה אחורה, זה מושגים אחרים לגמרי. זה מושגים של גאונות בתורה, מושגים ברמות אחרות לגמרי, של ידיעת ש"ס, של היקף בפוסקים, זה מושגים אחרים לגמרי. זה 200 שנה אחורה כפשוטו. 50 שנה אחורה זה משהו אחר, 100 שנה עוד יותר, ו-200 שנה עוד יותר. והיו שם גאוני עולם, ורבי נתן כבר היה בתוכם, היה כלי מפואר נחשב. כך שהפוסק, רבי דוד צבי הגדול, לקח אותו בתור חתן, הוא ראה משהו עצום. בשביל להבין ממי זה היה חמיב, אז יש כמה פרטים שרבי נתן שהכיר אותו, הוא היה בטוח שהוא ראה את משה רבנו בבית. עד שהוא אחרי כן הכיר את רבנו, אז הוא נרגע. היה בטוח שהוא ראה את משה רבנו, בהנהגות שלו. בהנהגות שלו נוראיות. הנהגות קשות מאוד בלימוד התורה, בעבודת השם. הנהגות מאוד קשות. לא לישון במיטה, לשים את המים, את הרגליים מים קרים. כן. כל מיני מעשים קשים. לשים את הרגליים מים קרים כדי לא להירדם. לא לשים את הרגליים ליד תנור, ואת הידיים ליד תנור, אלא הפוך. לשים את הרגליים מים קרים, כן, ברוסיה, את הרגליים מים קרים, כדי לא להירדם. זאת אומרת, בקור ששם היה, לא די שבלי תנור, אלא הפוך, כדי לא להירדם. בזמן שאתה לומד, אז הוא שם את הרגליים מים קרים כדי לא להירדם. ריבונו של עולם. אוי, הפלך לישון. מה אתה עכשיו מחפש לך? סיבות לא להירדם? יש לך מזה שינה? מה, אתה סובל באיזה בעיה מסוימת? לא, הפוך. איך ללחם בשינה כדי ללמוד? אוו, איזה דברים האלו. זה לא נתפס. להילחם בשינה, לייסר את עצמו בכל מיני צורות כדי לא להירדם בשביל להמשיך ללמוד. זה היה החמיש של רבי נתן. לא ישן על מיטה שנים. גם לא סועד כל השבוע, לא אוכל בכלל לחם. רק בשבת, שחייבים. למה? כיוון שהיה נוטל ידיים, לא נוטל רביעית, נוטל מחוויות מים. לוקח חווית שלמה בגלל כל מיני חומרות שהיו לו. אז זה לא יכול להטריח את כולם כל השבוע, אז רק שבת הוא היה נוטל ידיים. דברים קשים ביותר. בענייני קדושה, בענייני יראת שמיים, בענייני לימוד תורה, דברים קשים. אז רבי נתן היה בטוח שהוא ראה אותו, הכיר את משה רבנו. עד שאחר נטרה את רבנו, ואז הבין שחמיב צדיק גדול, אבל יש עוד משהו יותר גבוה. אז הוא, רבי נתן צבי הגדול, שהיה גם פוסק עצום וגם אדם ענק בפני עצמו, לקח את רבי נתן, כיוון שהיה כלי מפואר, לחתן לבת שלו. כבר בגיל 13 היה כלי מפואר. מה עסקינן פה? ועם כל זאת, רבי נתן מספר על עצמו שהיו לו שני מלמדים היו לו בכל החיים שלו. אחד זה לימד אותה א' ב', והשני זה רבנו. למה? כי כל דבר שהוא שמע מרבנו, אז הוא השכיח את מה שהיה לו בראש מונח לפני כן, וקיבל עצמו את מה שרבנו אמר. תבינו רבותיי, אדם שיש לו, אין לו דעות משלו, או שיש לו דעות שהן שטויות, מאיפה הוא אסף אותם מהשוק, או יודע מאיפה אסף אותם, מכל מיני מקומות שלא צריך, את הדעות שלו, או נראה לי ככה, נראה לי ככה, והוא שמע פתאום דעות מצדיק, הוא אומר, אתה יודע מה, מילא אני, מה אני כבר מבין בחיים שלי, לפחות נשמע מהצדיק ואני אבטל את עצמי, וגם קשה לו. אבל רבי נתן שכל כולו היה תורה, ש"ס ופוסקים ומוסר ויראת שמיים, עכשיו הוא שומע דעה מתלמיד חכם, מרבנו, והוא מבטל את עצמו. לגמרי, זו עבודה קשה מאוד. כי אדם יש לו דעות משלו, למשל חינוך ילדים, יש לו דעות משלו, שלום בית, יש לו חינוך דעות משלו, בן אדם לחברו. הכל מסובב סביב דברי חז"ל, ואיך לפרש אותם בכל מיני נסיבות. והוא שמע מרבנו דבר מסוים, ביטל עצמו לחלוטין. זה צריך כוח עצום. לכן אמר, היו לי שני מלמדים בחיים שלי. אחד לימדתי את א' ב', והשני זה רבנו. ההתבטאות שלו לרבנו בצורה כזאת, שזה נקרא תלמיד חכם. זאת אומרת, יש חכם ויש תלמיד. זה לזכות להיות תלמיד חכם, זה אחד שמקבל. לכן הוא נקרא התלמיד של רבנו, באי הידיעה. זאת אומרת, אם רוצים להגדיר את רבי נתן, אז ההגדרה היא כמו שמישהו פעם זכה להגדיר את זה, זה כמו אחד שהולך עם דגל, כל החיים שלו דגל לפניו, והדגל זה רבנו. לאורו נלך. מה פירוש? במסלול שהוא יתווה רבנו, איך לעבוד את השם יתברך? במסלול שהוא יתווה, עליו נלך, על המסלול הזה נלך. לכן רבי נתן היה מוכן להילחם באש ובמים. באש ובמים, מלחמה קשה מאוד. אחרי שרבנו נפטר, ורבנו רמז לו על זה, במבטים שהוא הסתכל עליו, והמשיך לו כוחות לפני הפטירה. לפני שרבנו נפטר, הוא המשיך לו כוחות ורמז לו שיהיה עליך מלחמה גדולה. למה? כי תהיה הסתרה גדולה, הסתרה גדולה. היום כבר זה נראה אחרת כל הסיפור. אנשים כבר מבינים שנמצאים בכאלה תחתי תחתיות, הגענו לכאלה מקומות שפלים, שלא יודעים קצת ספרי רבנו, אדם קצת מקבל חיות קצת. קצת כיוון בחיים שלו, מבולבלים. אבל אז אנשים לא אחזו שהם כל כך מבולבלים שחייבים את הספרים של רבנו ואת החיזוקים האלו. אלא אחזו שאפשר ללמוד תורה ולהתפלל ולזכות. אז מה אתה עכשיו מביא לנו? לפעמים שאתה מדבר הצדיק והצדיק והצדיק ויש עוד צדיקים. מה הפירוש? ודאי שיש עוד צדיקים. רק יש את הצדיק הזה המיוחד שלקח אחריות. ואת זה הלך רבי נתן לפרסם, ועל זה קמו עליו, בצורה קשה מאוד, קמו עליו. למעשה, כשאנחנו מדברים ברבי נתן, אני פשוט לא יודע איפה להתחיל. זה דבר שהוא לא נתפס בשכל, מה זה נקרא התבטלות לרבן בכאלה רמות. אבל לפני כן אמרנו, חייבים להבין מה הרקע של התמונה, מה הרקע של המבחינה ההיסטורית, מה הסיפור חיים שם, מה קרה באמת, ומי... קצת מרבי נתן מהדמות הזאת, עוד לפני התקרבות לרבנו. הגאונות שלו בתורה למשל, הגאונות בתורה, סדר גודל עצום, של ידיעת ש"ס ופוסקים, ידוע שהם מציינים שידע את כל התוספותים בעל פה, ומעבר לזה, ראיתו כמה סיפורים מעניינים, למשל, הסיפור איתו ש... נסע לארץ ישראל, רבי נתן דרך אודסה, אז הוא עבר שם, ביקר שם אצל רב העיר. היה חבר שלו מנעוריו, חבר נעורים שלו, רב העיר, שקראו לו רבי ירובעל אודסל. איפה הוא שם מאוד, שהוא גדול בתורה. אז אותו רב ראובן, רבי ירובעל אודסה, שבעצמו צדיק עצום וגדול בתורה, אמר לו, שמעתי על איך שנהפכתם לחסיד, אתם עוד זוכרים את הלימוד תורה שלמדנו, את הלימוד, אתם עוד זוכרים את הלימוד, זאת אומרת, אתם עדיין מונחים בלימוד, זוכרים את הלימוד, כאילו שהתקרבתם לחסידות, אז זה לייבדי כזה, שמחה ופיילח ושרים ורוקדים, וכנראה למדים כזה חפיף, תמין, יועץ זין כזה. לומדים כזה, בשביל להגיד שלמדתי, אבל תכלס, אתם באמת לומדים? אתה עוד זוכר את הלימוד? טעות, שיבוש. אנשים חושבים שכן, חסידות, אז משחקים, כן. לא מבינים שא' ב' של כל ברסה זה מתחיל בליקוטי מוהר"ן, תורה ראשונה, שצריכים ללמוד גמרא בעיון. צריכים ללמוד תורה בעיון. מה, ש"ס, פוסקים, מה, תורה, בעיון. זה נקרא תורה בכוח. כבר תורה ראשונה, אחרי כן יש תורה קופה א', צריך ללמוד תורה בעיון עם הבנה לעומק. כן, אז אני שהדברים האלה זה נראה כאילו, למי הוא אמר אותם? רבנו אמר פרשות. אז אמר לו את אותו רבי ראובן מאודסה, שאלת, אתם עוד זוכרים את הלימוד? אז הוא אמר לו, כן, כן. אמר לו, תראה, יש לי איזו קושייה חמורה מאוד בתז, בלכות תחומין. בלכות תחומין. אמר לו שהתקשיתי בזה, עדיין לא הבנתי את התז לעומק. אז הוא אמר לו, בסדר, תביא, שאתה נראה מה השאלה. עשה לו את השאלה, ומאז אתה נכנס לתוך החדר, סגר את עצמו בחדר, התעמק בשאלה, שהוא יצא, הסביר לו מה כתוב בתז. כל כך נדהם והתפעל משהו, איך שהוא ביאר את התז, וביאר את כל השאלה שהוא שאל, אמר לו, הייתי את הפירוש שלכם, צריך להדפיס, אם היה לי כסף, באותיות של זהב. הוא היה בעצמו, רבי ראובן היה בעצמו גאון עצום. הוא מאודסה. היה גאון עצום בכלי עצמו. הרב של אודסה. ולמשל בתפילות, תפילות שלו זה היה ידוע, תפילות, דברים נוראים. פעם נסע, השתפכות הנפש, הבחיות, התפילות. אנחנו יודעים שרבנו, רבתן דיבר על זה שחמש דקות גם חשוב להתבודד. אבל הוא כשלעצמו, מצאו אותו לילות שלמים. בפרט שהליל שבת, ערב שבת, אמר שכל מה שהוא קיבל, כמו שהוא זכה, זה התפוצצות המוחין שהיו לו, אחרי שהיה שומע את רבנו. בערב שבת הוא הולך לנהר בוג, ושר שם כל הלילה בתפילות ושאגות. מזה הוא קיבל את כל מה שהוא קיבל, כך הוא טען. אבל מצד אחד, פשוט, אתה יכול למצוא אותו שעות שהתבודדויות, שעות. מצד שני הוא מציין חמש דקות העיקרות. חמש דקות כמה הן חשובות. היה שם, לחם מטולצ'ין הוא היה. תלמיד של המובהק, לחם מטולצ'ין. וזה היה ערב חג, יום שהיה מאוד עם טרדות. והוא ראה כנראה שלא מסתדר עם ההתבודדות כמו שהוא רוצה מיד. אז הוא אמר, בוא נחטוף משהו. מה נחטוף? יישר כוח. מה נחטוף? אז הוא נעמד יד המזוזה, הניח יד על המזוזה, ואמר לרב נחמן מטולצ'ין, תסתכל חמש דקות, שיעברו תגיד לי. הוא התחיל בודד, חמש דקות, בודד, שנגמרו החמש דקות. הוא אמר לו, זה עבר. אז הוא אמר לו, אוי, דה גרויס פיליפ מינות, החמש דקות הגדולות שלי. החמש הדקות הגדולות, האלו, איזה חמש דקות? אתה רגיל בודד שעות, מה חמש דקות? עושים 25 דקות? מה זה חמש דקות? זה סתם בטלנות, חמש דקות. מה אתה יכול להגיד חמש דקות בכלל? מה אתה יכול לבקש חמש דקות? תעזרו לי, תרחמו עליי, תנו לי, זה, שלום, גמרתי, חמש דקות. בודדות זה, זה משחק. ודאי, אדם צריך להתבודד שעה, או שעתיים, או חמש שעות, או שש שעות, או 12 שעות. יש תיקון שנקרא שעה. אבל חמש דקות זה גם התבודדות? התבודדות זה חמש דקות. סתם אמרת כמה מילים, והמשכת הלאה. חמש דקות זו התבודדות, רבותיי, כן. גם 10 דקות זו גם רבע שעה זו התבודדות. ומי שמזלזל בזה בכלל לא יודע מה זה התבודדות. מי שמזלזל ב-10 דקות ורבע שעה לא יודע מה זה התבודדות. כשאר 10 דקות רבע שעה אתה יכול להודות לשם, ואתה יכול גם לבקש משהו וגם לעשות חשבון נפש גם. נכון שהתיקון האמיתי, המלא, זה שעה. אבל אנחנו קיבלנו שכל כמה דקות זה גם תיקון גדול. ומי שמזלזל בזה, בכלל לא הבין את רבנו. לא הבין אותו. לא הבין. מדי שיש כזה דבר שנקרא פרפקציוניזם. הולכים על הפרפקט, על השלמות. על מה זה שעה? צריכים שעתיים לפחות. שעה המתנה ושעה התבודדות. ואם אתה זוכר, זה כבר שש שעות. מה זה? מה, שעתיים זה לא גם יודע מה. שש שעות, אבל תפעל. אבל מה זה חמש דקות? נו נו, בטלנות. זה ככה בא דבר גונב. יש לך 10 דקות, התבודד. אחרי לך עוד 10 דקות, אחרי זה עוד רבע שעה. פתאום תראה, פתאום תראה שזכית היום שעה וחצי, לא שעה, שעה וחצי פתאום נהיה לך. איך? שם 10 דקות, שם רבע שעה. שאדם יש לו אפשרות להתבודד בצורה מסודרת, רצוף שעה, שעה ושחלקו, אז נהיה רצוף, הכל נהיה רצוף, נהיה הכל רצוף ונהיה הכל ביחד. אבל אם היה לך רבע שעה ועוד 10 דקות, ועוד 20 דקות, אז מה אתה עושה עם זה? אז אתה לוקח את זה ומביא את זה ביחד, הכל מצטרף. כן? אבל זה קר וזה חם, זה היה דיבורים קרים, זה היה דיבורים חמים. בדיבורים קרים דיבורים חמים, איך יצטרפו הדברים? איך יצטרפו דיבורים קרים דיבורים חמים? זה מצטרף, זה מצטרף. הכל מצטרף ביחד. פה דיבור קרים, פה דיבורים חמים, פה פתאום מתלהב, פתאום הוא עובר כזה, הולך לישון, עוד פעם מתלהב. איך מצטרף? הכל מצטרף למעלה. הכל מצטרף למעלה. מה זה? זה חם וזה קר, אז מה? זה מצטרף. כן? ורבי נתן ידע מה זה, מה הכוח של חמש דקות גם כן. וזה מה שהוא העביר לנו, אבל העביר לנו עוד כמה דברים מעניינים. הוא העביר את הנקודת הנקודות של רבנו. מה הוא העביר לנו? אמר שאת רב שמואל אייזיק, שהיה קודש קודשי, רב שמואל אייזיק היה חריף, חריפות נוראית, עבודת השם שלו הייתה נוראית וקשה ביותר. אז רבנו הוליך אותו על חודו של סכין. הוא אמר, אם אמרתי קריאת שמע היום, באותה עירת שמיים כמו אתמול, קריאת שמע, ברטט ובזיע. אמרתי, קריאת שמע היום, עם אותה עירת שמיים של אתמול, לא שווה לי הקריאת שמע. ככה אומר שמואל אייזיק, קיבל וככה הוא, ככה הוא נהג. צריך להגיע למצב של פחד פחדים, עד התבטלות נוראית, עד התעלפות אפילו. פשוט הגשמיות לגמרי. עירת שמיים נוראית. אז אם אמר קריאת שמע היום כמו אתמול, לא שווה לו. אבל רבי נתן אמר, אבל אנחנו קיבלנו אחרת מרבנו. אנחנו קיבלנו שאם אדם לא זכה להתפלל בתפילת נעילה, בתפילת נעילה לא זכה להתפלל, שיתפלל למחרת. מה תפילת נעילה זכה להתפלל? אתה יודע מה תפילת נעילה? תפילת נעילה זה הפסגה של כל הימים הנוראים. זה בא אחרי חודש אלול. מה, יום כיפור? לא, יום כיפור לא התחיל יום כיפור. לפני יום כיפור היה עשרת תשובה, אמת תשובה. יום כיפור, כל הצום וכל התענית וכל התפילות. אבל קדם לו עשרת אמת תשובה. עשרת אמת תשובה קדם לזה ראש שנה. וראש שנה קדם לחודש אלול. ואחרי כל זה הגעת לפסגה, ליום כיפור, ובסוף בנעילה, אין לו כוח להתפלל. שלום. לא שווה כלום, החיים לא שווים. לא שווה החיים. תחפש מאיפה לקפוץ, נגמר הסיפור. השנה הולכת להיות שנה בעייתית מאוד, מבולבלת מאוד. סיפור שלך גרוע מאוד. אתה הולך לקבל שנה כזאת, השם ירחם עליי ועלינו ועל כל עם ישראל. וגם עליך. מה כתבו לך שם למעלה בשמיים? מה אומר רבי נתן, לא כך קיבלנו. יום למחרת תתפלל. גם יום למחרת יום חשוב. גם תפילה, אבל זה לא נעילה, אז זה פתיחה. נעלו, פתחו. זה לא נגמר אף פעם. זה אף פעם לא נגמר. זה לא קל בכלל, כי אדם מוכזב מעצמו. אדם שבור ומוכזב מעצמו. חיכיתי כל כך, אמרתי, זהו הפעם, זה הפעם, ואני רואה את זה בוכה, וזה מתפלל, וזה... זה מעריך בתפילה, וזה כולו בדבקות, וזה תחנונים, וזה בחיות, וזה רק אני, השם יעזור לי, איזה חיים, אוי ואבוי, איפה הגעתי, וואי, וואי, וואי. אחרי כזה סיפור, הולך לישון. הולך לישון לא יומיים, שבוע. ששנת הדוב הוא הולך לישון, כל החורף. שיגמר הגשם, צפו לו שיתעורר. לא, אומר הרי תן יום למחרת. יום למחרת, גם שווה. מה גם שווה? גם אתה יכול לפעול. תפילה רגילה אתה יכול לפעול. השערים פתוחים, אף פעם לא נעול. אף פעם זה לא נעול. למה? כי יהודי זה סוד. כי יהודי זה סוד. כי יהודי זה סוד מאוד גדול. את זה רבנו הבהיר לו, וזה הוא הנחיל לנו. הוא הנחיל לנו שיהודי, ואיך הוא מעביר את זה? שראו את התפילות שלו, שחיבר את הליקוטי תפילות, רבי נתן, שאיזה השתפכות נפש, ואיזה עומק של הרגשה, מה זה, איפה, מה זה רבי נתן בליקוטי תפילות? הליקוטי תפילות של רבי נתן, אנשים לא יודעים שהיו חלקים מטושטשים, חושבים שרבי נתן ישב וכתב, ריבונו של עולם, עוזרני ברחמך רבים לזכות וכך וכך, ומזכני כך וכך, אז היה מלא דמעות, כי התפילות היו חלקים, היה צריך לברר מה כתוב שם, שנמחק מהדמעות שלו. הוא כתב את לקטי תפילות עם דמעות. לקטי תפילות, אתה רואה בדיוק מי זה רבי נתן. מוציא את הכל החוצה. את כל העומק שלו, את כל הפנימיות של הפנימיות. זה מבזה את עצמו, משפיל את עצמו עד הפער, ריבונו של עולם. אחרי שראו את מה שכתוב לקטי תפילות, מה זה הדבר הזה? אז אמרו, אתה בעל תפילה, זהו זה, אתה בעל תפילה של, של, של הסיפור, הסיפור של בעל תפילה, אתה בעל תפילה. אז הוא אמר להם, אני לא בעל תפילה. אם כן אני מישהו מכל מה שיש בסיפור הזה, אז אני המליץ. למה אני המליץ? שאני יכול ללמד זכות על האדם הכי רחוק שבעולם. אני יכול ללמד זכות אפילו על אחד כזה שעבר 800 פעם על כל התורה כולה. אני יכול ללמד זכות על אחד כזה שעבר 800 פעם על כל התורה כולה. ריבונו של עולם, מה אתה מדבר איתן? מישהו רוצה פה לעבור עבירות? חס ושלום. אנחנו לא רוצים לעבור אף עבירה בעולם. לא דאורייתא, לא דרבנן, לא רוצים, לא מדאורייתא, לא דברי סופרים, חס ושלום, אפילו עבירה קלה שבקלה אנחנו לא רוצים לעבור. אבל רבי נתן אומר, אני יכול ללמד זכות על אחד שעבר 800 פעם על כל התורה כולה, אני יכול להבין מה תמון שם היה בסיפור שלו. יש לימוד זכות גם עליו. למה? אמר, כי אני יכול ללמד, להגיד פירוש על המרמשי המוקשה ביותר, אבל לא יכול להגיד פשט הלב נשבר. אתה יכול לדעת מה הלב נשבר של השני? מה אתה מזלזל בו? אתה יודע מה אתה יושב, מי יושב לידך, אתה מזלזל בו, אתה יודע, אולי הוא בוכה מתחת לסדים המיטה, שהוא ישן, הוא מתחת לסמיכה, הוא בוכה, ואתה לא יודע מזה? ואתה מזלזל בו, אתה אומר, איזה, מי הוא בכלל? הוא בוכה מתחת לסמיכה, עם דמעות שליש, לשם יתברך, מה אתה יודע עליו בכלל? יהודי זה סוד. לב נשבר שיהודי זה סוד. עד כדי כך שעמנת על אמר פורשות, הוא אמר את זה, הוא אמר, אני, פעם אחת הוא אמר, אני מאמין בכל אדם מישראל, ואם אני שומע מפיו דברים רעים, בוודאי אני מאמין בו. אם אני לא שומע שהוא מה, הוציא משהו מפה שלו דבר לא טוב, בטח שאני מאמין בו. אבל אפילו אם אני שומע באוזניי דברים רעים שיוצאים מפיו, שמשמור, אני מאמין שלא נמצאים בלבבו מה שיוצא מפיו. ככה עד כדי ככה בכלל, זה נקרא מליץ. אם אני לא שומע ממנו דברים רעים, אז אני בטוח מתח מאמין בו. אבל אפילו אם אני שומע ממנו דברים רעים מהפה שלו שיוצאים, שלפעמים אנשים נשברים והשם מרחם מה מדברים, אז הוא אומר, גם כי אני יודע שזה לא נמצא בלב שלו, כי זה לא יהודי, זה לא בלב שלו, זה לא, אין דבר כזה. אז למה הוא מדבר ככה? בעל דבר יתגבר עליו, זה לא הוא. זה לא הוא! זה לא הוא בכלל! תבינו רבותיי, אדם ש... רק כשאדם זוכה לדרגות עצומות, אז הוא מבין מה הסוד של יהודי. עד לשם זה מוסתר מאיתנו העניין הזה. הוא אמר, אני המליץ! אני יכול למד זכות על אדם שעבר שמות בדם פעם לכל התורה כולה, איך אתה מביא ואיך אתה מביא את זה? הוא אומר, כי אני יודע מה תמון בתוך או בפנים בעומק, את זה קיבלתי מרבנו. מה תמון שם בפנים בעומק? שיהודי זה סוד, עד הסוף זה סוד. ומי שלא מאמין בזה, הוא לא מאמין גם בעצמו. הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין בתמון בו. זה גם באמונה, פעם קשה מאוד באמונה, הוא לא מאמין בתמון בעצמו. ולכן באים כל, זה המקור לכל היאושים. לא יודע מה תמון בעצמו, אז שברגע אחד הוא יכול לעקוף את הכל ברגע אחד. ברגע אחד הוא יכול להתניע ולעקוף את הכל. ברגע אחד. וזה לא רק הסיפור של, של יוסף הצדיק שברגע אחד הריץ אותו מן הבור. אלא הרבה הרבה סיפורים, חלקם אנחנו יודעים, חלקם אנחנו לא יודעים, חלקם הם מסתרים גם כן, סיפורים של ברגע אחד הכל הכל עלה, ברגע אחד הכל עלה. שנים שלא זז שום דבר, לא זז כלום. שנים לא זז כלום. רק מה הוא המשיך הלאה בהקשנות. לא נראה שום דבר על פני השטח. כלום, כלום, כלום. זה הסיפור שסיפרנו השבוע. מה זה נקרא הקשנות של יהודי? הקשנות, בטח הקשנות. מה זה נקרא הקשנות של יהודי? צריך הרבה להסביר מה זה נקרא הקשנות. כי רבנו זה היה הקשנות, ורבי יתן העביר את הידיעה של הקשנות. מה זה הקשנות בתפילות? מה זה? סיפרנו את הסיפור הזה על היהודי שנמצא בשכונה שלנו, שלא עליכם מתעלמן בגיל 20, בצעירותו מיד לא עלינו עליכם מתעלמן, מיד אחרי החתונה. וחלפו שנים, והוא רוצה בנים ואין לו. הוא רוצה להקים בית והוא לא מקים. וחולפות שנים. אני רק לבד מכיר אותו מעל 30 שנה. שמשמעו אותו. בית המדרש, הלוך ושוב, תפילות בדבקות, עירת שמיים, עוסק בתורה, זה כל עולמו. בית המדרש, הלוך ושוב, שוב, לא, ימים, כל מיני ימים יש, יש ימים שחם, יש ימים שקר, יש ימים כמצב רוח, יש ימים מצב רוח, ממשיך הלאה, בית המדרש, חולפות שנים. שנים חולפות, 10, 20, 30, בקרוב לגיל 70, פתאום, אישה אחת עם עירת שמיים, נכנס בדעתה שהיא רוצה איתו להעמיד תולדות, שהוא יזכה שיהיה לו בנים. כך נכנס בדעתה. שמיים, כן, אנחנו מכירים את הסיפור מקרוב. והם הלכו לרב שטיינמן שליטה. וביקשו ממנו ברכה, להקים בית בעם ישראל, שהיא בעצם צעירה ממנו ב-30 שנה כמעט. ונכנס בדעתה שרוצה להקים איתו בית, להעמיד תולדות. שהוא יזכה. שהוא יזכה, זו הייתה המטרה של שהוא יזכה. שהוא יזכה. ומה שקרה, הם התחתנו. התחתנו. כעבור שנה, נולדו להם תאומים. שמשמור אותם. שגדלו צדיקים ובריאים. ואז הם ברכו אותם הצדיקים, שהם יזכו להיות בחופתם. זאת אומרת, הוא יהודי בגיל 70, השם ישמור אותו. שיזכו להיות בחופתו, זה דבר רעבה שיזכה, שיזכו. אנחנו מכירים אותם גאות ברכות, שיזכו יותר מחופתו. יזכו לראות גם מהם נכדים ונינים. היד השם תקצר. אבל כל פנים, מה זה נקרא עקשנות? עשרות שנים, אדם הולך בית המדרש, הולך בשם, הולך בשם, הולך, הולך, חוזר, הולך, חוזר. יש כל מיני ימים, ימים כאלה, ימים כאלה. מה אתה רואה? מאתיים אנשים מתקדמים, וזוכים, ומצליחים, והוא תקוע. תקוע, שנים חולפות, הנה חברים שלו טובים, חברים טובים, חברים טובים, ילדים קרובים, זוכים, מתקדמים, מתקדמים, הנה זה כבר יש לו בנים, הנה יש לו כבר נכדים, הנה יש לו כבר נינים. גיל 70-80 יש כאלה שיש להם נינים, ודאי. ועוד אין לו ילדים. אתם יודעים איזה ניסיון זה? אדם לא חי לי בודד. יש מסביבו אנשים, הוא רואה את המתקדמים. ממשיך הלאה עם תפילות, הלאה עם תפילות, אבל כולם מתקדמים, מה יהיה איתי? אז חולפות השנים! והקדוש ברוך הוא מראה לתאר מה כוחה של לקשנות. מה אדם יכול באמצע להגיד? לא שומעים את התפילות שלי, לא מתפלל, לא לומד, עזבו אותי. לא חייב לאף אחד כלום, אני אגיד תפילין, אגיד קריאת שמע וזהו, אני צם יום כיפור מספיק. נכון, אתה צודק, אם אתה צם יום כיפור ואומר קריאת שמע ומניח תפילין, אתה באמת עושה דברים יפים. אבל מי כאן ועד להחליט שהתפילות שלך לא נשמעות? מי כאן ועד להרים ידיים? מי כאן ועד לחשוב שזהו, כבר אין סיכוי? תמשיך הלאה. לא תפסיד לעולם. לעולם לא תפסיד, תמשיך הלאה. זה נקרא עקשנות. עקשנות זה תמשיך הלאה, תתגלה הנקודה היפה שבך. הנקודת העקשנות שבך. תתגלה הלאה עם תפילות. בינתיים תראה אנשים הופכים דברים ומתקדמים. אל תסתכל אף אחד ואל תתפעל מאף אחד שיצליחו פי מיליון אלווי. אלווי. שיצליחו פי מיליון. מה זה נוגע להצלחה שלהם? מפריע לי? לא, הפוך. שיזכו עוד יותר. וכי אם יפסידו, אני ארוויח מזה משהו? לא. רק מה? רק אני ארגע? שזה לא יפריע לי, לא יציק לי, איזה רעי זה, ריבונו של עולם. שיצליחו כמה שיותר, הלוואי. אבל הם עוקפים אותי, ואני מרגיש נחות. אתה לא תרגיש נחות, שיצליחו כמה שיותר. אתה לא נחות. התפילות שלך פועלות הלאה. אתה על המסלול שלך עם המסלול שלהם. אתה בעניין שלך עם בעניין שלהם. אל תתפעל מאף אחד, מכלום, 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 תתפעל. תן להם שיזכו הלוואי כמה שיותר. כמה שיותר תפרגן. רבי נתן בתפילות שלו, זה בית ספר כל יקוד התפילות. בית ספר פשוט איך להתבודד. כי כל הכל לא היה תפילה. מה זה נקרא תפילה? פעם אחת שהוא הגיע לאכסניה, סיפר את זה, בא לאכסניה, היה סיפור שם עם העגלון איתו. מה הסיפור שם היה? שהוא... העגלון הזה, שהוא הגיע לאכסניה, אז הוא שאל אותו העגלון, מי זה היהודי הזה שאתה הבאת אותו? מאיפה הוא? איך אתה מכיר אותו? מי הוא? מה הוא? הוא אומר לו, מי הוא? מה הוא? הוא אומר, אתה יודע מה שהוא עשה לי? נסעתי איתו בעגלה עכשיו, עד לאכסניה, בדרך. אתה יודע מה שקרה איתו? כל הדרך הוא בכה לי. כל הדרך הוא שאג ובכה, ובכה ושאג. מה אתה אומר? אומר, מה אני אומר? רק הוא בכה, אני גם בכיתי. גם אני בכיתי, רק אני בכיתי, גם הסוסים בכו. מי לא בכה שם? זה הרבי נתן. הפך את כל היער בדרך. כשאדם זוכה, אז זה בלי גבולות, זה לא נגמר, זה בלי גבול. מה אבל בעיקר קיבלנו מרבי נתן? זה משמעות. מה בעיקר קיבלנו ממנו? מה בעיקר קיבלנו ממנו? מה זה, קודם כל, מה זה העניין הזה של להמליץ טוב? אם אדם לא ממליץ, לא זוכה ללמד טוב על עצמו, הוא לא ימצא טוב אצל השני. קודם כל, להאמין בעניין שלו. להאמין בטוב שבו. אבל אני רואה בעצמי דברים לא טובים. זה אי גופה. אתה צודק. נכון. אבל אני רואה שאין סיכוי. אתה צודק. זה נראה שאין סיכוי. אבל לא יהיה סיכוי. זה נכון, זה פה הטעות. יש ודאי סיכוי. עד לפה הכל אמרת נכון. ראית, אתה צודק. נראה שאין סיכוי, אתה צודק, זה נראה. אבל פה, אבל ההמשך כבר לא נכון. אין סיכוי, זה לא נכון. זה לא נכון, יש סיכוי ודאי. ודאי! למה? כי רחמי השם הם סופיים. רחמי השם לא יוותרו על הנקודה היפה שבך. כמו שבארנו פעם, שאדם השם ישמור עשה שטויות בחיים שלו. ודאי! עשה שטויות! כל מיני שטויות עשה. שוגג ומזיד, באונס, ברצון, כל אחד לפי הבחינה שלו. אנחנו עושים תשובה על הכל. מבקשים סליחה על הכל. אבל עשינו שטויות. אבל רחמי השם יותר גדולים וחזקים מכל השטויות שעשינו אי פעם. רחמי השם יותר גדולים, יותר נפלאים ויותר חזקים מכל השטויות שעשינו אי פעם. זאת אומרת, אם הולכים לנצח בשרירים, מי מנצח? השטויות או הרחמים? הרחמים מנצחים. מעניין. כשאנחנו אומרים מנצחים, הרחמים יותר חזקים, מה יותר חזקים? שטויות. הרחמים יותר גדולים. בפרט בדור שלנו. בדור שלנו שהתגברו כאלה דברים קשים, תבינו רבותיי, תבינו. אם היה מוות קליני בדורות קודמים, כמו שהיום מוות קליני אחד, שמשמור, לפני 50 שנה, 70 שנה, מוות קליני אחד, כולם היו שואגים, השם האלוקים, בגאולה. היום יש כל מיני סיפורים, מוות קליני, השם מרחם, והבעל דבר יכול להביא כאלה ניסיונות, והלאה, ממשיך הלאה, הכל נשאר, אייפון ואינטרנט, הכל נשאר, עומד על מקומו. איזה ניסיונות, איזה דבר זה. מה זה נקרא מוות קליני? זה סיפורים עולם האמת. כמו שהם פנה אליי מישהו יהודי ושאל אותי, אמר לי שאשתו רוצה לשמוע, לראות כל יום סרט מוות קליני. כל יום סרט אחר, שיהיה לה יראת שמיים. אמרת לו, אוי ואבוי, היא תסכים לה. כי זה בטוח היא מגיעה לאשפוז נפשי. בטוח. כל יום היא תראה סרט אחר מוות קליני. היא תהלך כל יום הבית ככה, ופחדים, תיזהר, תיזהר, בעולם האמת ככה, בעולם האמת ככה, אפשר להשתגע מזה, להתפוצץ. אז אמר לי, אז מה אני אגיד לה? מה זה מה תגיד לה? תגיד לה שפעם בחודש אולי מה, ולראות סרט אחד, מספיק. והיא אומרת, זה לא מספיק. אם יקרה חירום פעם בשבועיים, לא יותר. מה זה כל יום לראות סרט? כל יום סרט אחר רוצה לראות מוות קליני, כדי לקבל יראת שמיים. אדם יחיה... נכון, אתה צודק, זה יראת שמיים, אבל זה יראה לא לחיים, זה יראה למוות, זה יראה שאדם, לא, אין לו כלים להחזיק אותה. הכלים, צריכים כלים ליראה. אם זה נהיה עצבני ונהיה כולו בפחדים כאלה שלא מתפקד נורמל, זה לא רצון השם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה בזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהדות תהיה יהדות בנחת. אתה יודע מי, יעבוד השם עם שמחה, שיהיה לו שמחה מה שהוא עושה. ודאי שצריך לדעת שיש עולם הבא, והכל אמיתי, ולחיות עולם הבא, אבל בצורה כזאת, שהצדיקים כמה שהם חיים, שיש עולם הבא, הם חיים את זה, אבל יש להם כלים לזה, אז הם לא נראים עצבניים. תיזהר, נכשלת פה, עמדת פה, איך התברכת פה, מה עשית פה? למה? כי הוא חי כל הזמן. איך מסתכלים עליו מלמעלה? חי, מסתכל. לא, הפוך, הוא יודע שמסתכלים, הוא כל מה נזהר, אבל זה הכלים שלו. אבל עדיין הם כלים קטנים, אז הוא התנהג קצת יותר מהכלים שלו. איפה רואים את זה? בלחצים נפשיים, בלחצים נפשיים. זה לא רצון השם בכלל. בכלל לא רצון השם בך. רוצים שנגדל את היראת שמיים בלחצים נפשיים. רוצים שנעבוד השם עם שמחה. וזה מה שקיבלנו. קיבלנו מהצדיקים את הנקודה הזאת, מה שקיבלנו מרבנו, שחבינת הנביא את זה, שעדיין אדם יהיה לו עין טובה על עצמו. ועין טובה על הקדוש ברוך הוא. עין טובה על עצמו שיאמין. כן, אל תיבז לכל אדם. אל תיבז לכל אדם, זה לא רק לזולת, זה גם על עצמך, אל תיבז לכל אדם. מה אתה חושב על עצמך דברים לא טובים? נושא שאתה יודע שיש לך דברים לא טובים, נכון. אבל יש לך גם דברים טובים. אם אדם לא הולך וחי עם זה, ולא חי עם הדברים שהוא יודע, מאמין שיש בו דברים טובים, אז אחרי זה מתנקם בו. פתאום מוצא את עצמו בלי חשק לכל לעשות שום דבר. גמרנו, זה נגמר פה. למה? הנה, הוא ראה, פה לא הצלחתי, ופה ניסיתי ממה יצא, ופה נכשלתי. גמרנו, זה נגמר הסיפור. שאדם קודם כל יהיה עין טובה על עצמו. ודאי שאדם צריך לשאוף למקסימום. לשאוף למקסימום, לשאוף. אבל לדעת לשמוח גם במינימום. אבל מה זה המקסימום, מה זה המינימום? יש בכלל מקסימום? מה זה המקסימום הזה? מה זה, כמה זה מקסימום? אני רוצה להבין מה זה מקסימום. אבל עכשיו נכנסים ממאה שואבים. אנחנו נראה למודעות, תיקוני יסוד, תיקון הברית, תיקון שואבים. פה מקום כזה שני, יום חמישי, יום כזה, יום כזה, כל מיני תיקונים חשובים, הכל חשוב בשמיים, הכל פועל בשמיים דברים נפלאים. ואדם עומד ידע, את המודעות האלה אומר, מה יהיה איתי? אני לא מסוגל כלום לעשות. מה יהיה איתי? אבל הרצונות יש לך, נכון? רק תדבר עם השם, ריבון שם גם אני רוצה. מה אני רוצה? תיקון היסוד. איך? אמרת שרבנו עוזר בעניין הזה, תן לי תיקון היסוד. תן לי תיקון היסוד, תעזור לי. תעזור לי במקום שלי. כל אחד... עכשיו נתקעת פה. למה אדם נתקע ליד מודעה כזאת? הוא אומר, מה איתי? אז אתה כן רוצה. כן, אבל אני רוצה רצון קלוש. תגדל את הרצון עם תפילה. תפנה להשם יתברך, מה איתי? אני גם רוצה לזכות. בפרט שאנחנו איזה מבטיח. זכה אותי לממש את זה, את הנקודה שלי גם כן. תאמין שזה שנתקעת ליד המודעה, זה לא סתם. למה אתה לא מזזל להמשיך הלאה? מה מפריע לך, מה איתי? מה איתי? מה זה מה איתי הזה? לך שדם לא מזלזל ושמח שהוא זוכה והם זוכים והם זוכים, זה מגדל את הנקודה הטובה שלו גם כן. מה שאין כן אם הוא מזלזל, זה בומרנג, הוא פוגע בעצמו נקודה טובה שלו. מה הם כבר עושים? מה זה כבר שווה? הנקודה היפה שלך, אתה פוגע בה והורס אותה. תשמח שהם עושים כל מיני פעולות, זה אומר, אלה אומרים תהילים כולל שישי, אלה גומרים את התהילים בשבת, ואלה עושים פעולות כאלו, ואלה עושים פעולות כאלו, ואלה עושים לומדים תורה ותנית דיבור, ואלה צוללים במקוואות, ואלה הולכים ליערות, ואלה רוקדים, ואלה שמחים, ואלה הולכים קברי צדיקים. ומה אני? בטלן מקצועי. אבל אם אתה שמח בכל הדברים האלה שהם עושים, אז גם הנקודה שלך תתעורר. אתה שמח בהם זוכים, יופי שהם זוכים. אז גם אני רוצה לזכות. גם אני רוצה לעשות. תאירו לי משמיים את הנקודה שלי. פתאום רוצה לעצמו מתחזק בבודדות, פתאום רוצה לעצמו אומר יותר תיקוני הכללי פתאום. כן, כל תיקון הכללי. זה נראה לנו תיקון הכללי, אני מכיר את זה. את מה אתה מכיר? את התיקון? את מה אתה מכיר? את הפרקים בתהילים? את מה אתה מכיר? את הפסוקים? מה אתה בדיוק מכיר שם בתיקון הכללי? אתה מכיר מה זה עושה בשמיים? זה דמיונות. אם אדם היה רואה מה עושה תיקון הכללי בשמיים, אולי מסיק להגיד תיקון הכללי בהפסקה. אבל לא מרגיש את זה. לא מרגיש. אתה מחכה להרגשות? אתה מחכה להרגיש דברים? מחכה להרגיש, לא תרגיש כלום כל החיים. מדי פעם פותחים משהו. אבל מי פועל לפי הרגשות? אנחנו מאמינים מה שקיבלנו מרבן, מה זה עשרה פרקים המיוחדים האלה, ולמה יש על זה מניות כאלה גדולות. אדם אומר תיקון הכללי אחד, ואחרי זה עוד תיקון הכללי, ועוד תיקון הכללי. לפעמים אומר איזה רצוף. הוא אומר 3, 4, 5, 10, או, מה הוא עושה שם, מה הוא עושה? אבל תיקון הכללי אחד גם לבד עושה דברים עצומים. גם אחד עושה דברים עצומים. אבל אתה כבר יודע כבר מזה? תגיד 2, תגיד 3. תפתח, תפתח שם שערים, אל תוותר, תפתח. רבי נתן היה לו זמנים של אמירת תהילים כל השנה. היה לו סדר תהילים. בימי השואבים ובימי ספירת העומר היה לו שני סדרים לאמירת תהילים. רבי נתן שהיה גאון עצום, מצא לו זמן להגיד תהילים. כן, מצא זמן להגיד תהילים, למה? בגלל החשיבות של אמירת תהילים. ותיקון הכללי, מה החשיבות שלו, מה העוצמות של תיקון הכללי? אם היינו יודעים כמה תיקוני הכללים היינו ביום, בפרט במאה שובבים, בפרט במאה שובבים. אז הוא אומר לי שאומר תיקון הכללי כל יום. יפה מאוד. אחרי שנה אומר תיקון הכללי, הוא חושב, ואני מתוקן, זה נגמר הסיפור. היום אני מתוקן. אתה צודק, עשית את הדבר גדול. אבל מה זה יקרה היום מתוקן? היום אתה עוד יכול לזכות להפוך את השמיים היום, ביום רגיל. יום רגיל אתה יכול להפוך את השמיים. בפרט במאה שובבים שמולכים להגיע למאה שובבים, שזה ימים ששפע גדול מאוד יורד, וגם מלחמה מאוד גדולה. זה כנגד זה. מלחמה מאוד גדולה על הקדושה. ימי השואבים זה מלחמה על הקדושה הנוראית. שמירת עיניים הרבה יותר קשה. כל נושא הקדושה הוא הרבה יותר קשה. למה? כי נותנים שכר הרבה יותר גדול, ומחזירים עבדות במסות. מסות של עבדות אפשר להחזיר ימי השואבים. ימי השואבים אפשר להחזיר מסות של עבדות שאיבדנו, שבגללם אנחנו סובלים בגלל העבדות האלו. אנחנו סובלים, אנחנו... יש דברים שצריכים להגיע אליהם ועדיין לא הגיע אלינו. יש שעות שעדיין צריכים לקבל, לא קיבלנו. והכל תקוע בגלל העבדות האלו שאיבדנו, וזה נמצא בידיים של סטרא אחרא. ואם אדם עושה את מה שצריך לעשות, בימי השואבים, מחזירים את העבדות יותר בקלות, מחזירים אותם. נלחמים קשה, אבל מחזירים בקלות. כשמחזירים את העבדות, התמונה משתנית לגמרי. משתנית התמונה לגמרי. משתנית התמונה המוחין אחרים. מוחין אחרים לגמרי, מוחין יותר זקים, וסייעת ישמעה בכל העניינים. המזל מתרומם פשוט. המזל מתרומם. למה? כי מוציא זרע לבטלה שאתה רואה מזל. המזל שנפגע ונהרס מתחיל להתקן, מתחיל להתרומם. הכל מתרומם. כל מיני פגרי המית למיניהם מתחילים להתקן, כל הזמן משתנית. כל יום ממאה שובבים אפשר לפעול דברים נפלאים. ממש אפשר להפוך את התמונה. אם אדם בשמי השואבים לוקח עצמו ברצינות, יתבודד כל יום על הנקודה הזאת ולקש מהשם על שמירת עיניים, על אמירת תיקוני הכללי, על מקווה, על כל מה שקשור בעניין של קדושה, שידע לו בוודאות, בוודאות, ומתחנן על זה יום יום, שידע בוודאות, הוא יעשה דברים פליים, הוא יעשה. הוא יזכה לדברים פליים. כי אנחנו יודעים שלפי ימי השובבים שלו, ככה יהיה מחיית המלאק ביום פורים. שמיד אחרי שימי השובבים, שובבים תת השנה, שנה מעוברת, אחרי זה מגיע פורים. מחיית המלאק ופורים. ואז הכל השפע נמצא שם. הכל נמצא שם, כל השפע. לפי מה ימי השובבים, מה שהוא עשה מימי השובבים. נכנסים בקיצור לתקופה מאוד מיוחדת. ושימו לב איך משמיים סובבים לנו את זה, שבדיוק היום, היום, שזה ערב שבת, זה גם כן היוסף של רבי נתן, שהוא, רבי נתן, ונתן למות רגלנו, כל מה שיש לנו זה הכל מרבי נתן, לקבל תואר של הצדיק, את הכל, כדי להתחיל את השבת הראשונה, שהיא סוגרת עם ספר בראשית, ועובר לשמות. סוגר בראשית, עובר לשמות. כל הספר בראשית כולו, שזה בעצם הסיפור של האבות, אבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב עליהם השלום, יוסף, השבטים, זה שרשרת של דברים ברמות של רחוק מאיתנו שנות אור. הם עמדו בניסיונות קשים ביותר. המיוחד שם, שהם לא שאלו שאלות. אף אחד לא שאל שאלות. ידעו, זה רצון השם. זה אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו. דברים קשים. אין שאלות. אין שאלות! אין שאלות לאורך כל הדרך. אברהם אבינו יכול לשאול הרבה שאלות, אתה יכול היה לשאול. שמסר את הנפש, שגדל לבית עם עבודה זרה, וניתץ את הכל ונלחם עם הכל, נזרק לכבשן האש, ואחרי זה עשרות שנים אין לו ילד. נתן את הנשמה, אין לו ילד. ואחרי שכבר יש לו ילד בגיל 100, זהו, גמרנו, יש לך ילד בגיל 100. עשרות שנים חיכית, קיבלת ילד בגיל 100, זהו. מתברר שהילד הזה יהיה בגיל 37, כלומר שאברהם אבינו יהיה בגיל 137, יהיה לו ניסיון על החיים של הילד הזה, על כל הקופה. בזמן שבגיל 175 הוא נפטר. אז בגיל 137 לאברהם אבינו מחכה עוד הניסיון הכי גדול של החיים שלו. על ניסיון של העקדה של הילד, שהוא בעצמו צריך לקחת הילד ולעקוד אותו בידיים שלו בעצמו, לשחוט את הילד. שהוא קיבל רק בגיל 100. אין שאלות, אין קושיות. אין שאלות, אין קושיות. זה דברים שלא נתפסים בשכל? ודאי שלא. אבות רחוקים מאיתנו. יצחק אבינו, עקדה, עקדה. אומר לאבא שלו, אבא תקשור אותי שאני לא אפסול לך את הקורבן. איזה דברים אלו, ריבונו של עולם. יעקב אבינו בכלל מסכת חיים, מתחילתה ועד סופה לא נתפס. מרגע שנולד עם אח עשיו, אח רשע, יגדול איתו, קנה ממנו את הבכורה בכסף מלא, אז הברכות שייכות לך, את הברכות הוא צריך לקבל בהערמה, ואחרי כן גם הוא רוצה להרוג אותו בגלל זה, ורודף אחריו, הוא צריך לברוח לבית של לבן, לבית של לבן לא פחות ויותר, אחרי שאליפז רדף אחריו להרוג אותו, תנו את כל הכסף, אני חשוב כמת, ואחרי זה צריך לפגוש עדיין את המלאך של עשיו, ואת עשיו, וזה לא נגמר שם. הוא צריך להגיע לבית של לבן. לבן, שם נמצאות האנשים שלו, רחל ולאה. זאת אומרת, בעצם, יש לו פה את חמיב שם. זה חמיב, דוד שלו חמיב, זה חמיב, שרק עושה לו הערמות, ורק סיבובים כל הזמן, וכל הזמן מבלבל אותו כל הזמן. הוא סיכם איתו מפורשות, ברחל ביתך הקטנה. רחל, אתה יודע מי זאת רחל, כן. ביתך, אתה יודע מי זאת, כן. הקטנה, אתה יודע, כן. תכלס, תביא לו את לאה. אומר לו, אבל סיכמנו. אומר, אז מה? אמר, סיכמנו הכל. סיכמנו בינינו הכל. אומר, כן, אז מה? מה הפירוש אז מה? שום דבר לא חייב. וזה חמיב. ריבונו של עולם. וכל הסיפור עם שכם עם דינה, שכם בן חמור. מה כל הסיפור הזה? ריבונו של עולם. איזה דברים קשים. מה הוא צריך לעבור כאלה דברים קשים? אין שאלות, אין שאלות, אין שאלות, ממשיך הלאה, ממשיך הלאה. לאן אתה ממשיך הלאה? הלאה, הלאה. אחרי כן, כבר הגיע, הגיע כבר, זהו, זה הנחלה. יש כבר שבטים, יש יוסף, יוסף נעלם לו. רוח הקודש גם נעלמה. 22 שנה בחיי צער נוראים. עד שלבסוף, סגירת המעגל, 17 שנה האחרונים. 17 שנה ראשונים, איך שנראו, עד שולד יוסף. 17 שנה האחרונים, זהו זה. במצרים, 17 שנה האחרונים. איזה מסלול של חיי, אין שאלות לאורך כל הדרך. אין שאלות. ואנחנו עומדים כתמאים, מה זה, מה הדבר הזה? מסירות נפש. זאת מסירות נפש רק של מי ש... של אבות האומה. שאנחנו, על זה שלומדים, כמובן שנעשה איתם, מתעורר הזכות של האבות. שהזכות, בעצם כל אחד מאיתנו נטוע, אברהם, יצחק ויעקב נטוע בתוכנו. לכן אנחנו יכולים להגיד, מתי הגיעו מעשה למעשה אבותיי? כי זה נטוע בתוכנו. מה פירוש מתי הגיעו? מתי הם נגיעו שם באיזושהי נקודה? שגם אנחנו נרצה למסורת הנפש, גם אנחנו נרצה להקריב, ולעשות, ולתת, להתחיל מחדש, ולהאמין שאפשר פה לזכות. גם אנחנו רוצים. אז בשביל זה שלחו לנו פה את רבנו, שלחו רבנו את רבי נתן, שיתנו לנו את האמונה שנאמין בעצמנו, שיכולים לזכות. כל העניין של רבנו היה בזה, את זה רבי נתן העביר לנו, את הנקודה הזאת. תאמין בעצמך. מה תאמין בעצמך? מה זה המעט? מה זה חוט השערה? שנראה לך, מה כבר אני עושה? מה כבר אני עושה אם אני פעם אחת נוזיז את הראש ולא מסתכל ברחוב? מה כבר עשיתי? איך שאני נראה, השם מרחם עליי. אז פעם אחת לא הסתכלתי? אם היית יודע מה עשית, פעם אחת שלא הסתכלת, היית רוקד מכאן ואילך. אבל מה עושה הבדם? מסתיר לך, מה כבר שזה שווה? ואז מילא, פעם באה הוא עוד פעם נופל. אבל מרבה אתה נבנת הנקודה הזאת. תשמח עם כל נקודה, תשמח. תאמין בכל נקודה. ואל תתבלבל בשום דבר. מה זה אל תתבלבל? מה זה עתיד לבלבל? שספרו לרבי נתן, אמרו לו שאדם שאין לו דגים לשבת, הוא צריך לדאוג כל השבוע. כל השבוע שידאג, אין לו דגים, שידאג. אין לך דג, תדאג. אז נתן אמר, לא יודע שאין לו דגים, אתה צריך לדאוג. לא מספיק קצר שאין לו דגים, אתה רוצה גם שידאג. תבוא, תסתכל לנקודה טובה. תסתכל, שהוא מוכן, שהוא הקדוש ברוך הוא מזכך אותו, אין לו אפילו דגים לשבת, אתה הולך לצייר אותו גם שידאג. תחשוב טוב על הדברים, תחשוב טוב, על אחרי שרוצים לחנוק אותך ולגמור אותך. אלא הקדוש ברוך הוא מסתכל על צער, אין לו דגים, אתה גם הולך להדיג אותו. מה אתה הולך לעשות? לא כך קיבלנו. תתחיל לחשוב טוב. תתחיל לחשוב מחשבות טובות על עצמך. מחשבות טובות, הכוונה שהקדוש ברוך הוא ודאי רואה את הקושי שלי, רואה כמה קשה לי, רואה כמה אני רוצה, רואה כמה יש לי ניסיונות, ולמרות הכל אני לא מוותר, ובא בשעה 12 בלילה לשמוע שיעור בפרדס כץ, חסה משעמם לי בזמן שיורד גשם וקר, שם ליד התנור, או שבכלל ילך לישון, או שישחק שש בש. או דמקה, אני יודע מה ישחק. כי משעמם לו בחיים. בפרט שיורד גשם. הוא בא לשמוע שיעור ב-12 בלילה בפרדס כץ. למה? כי הוא מאמין. יש פה מסלול ויש דרך ואני יכול לזכות. אם האמונה הזאת תשתמש, אם האמונה הזאת תשתמש לחיים שלך, תשתמש, אם האמונה הזאת הנפלאה, תשתמש לחיים שלך. שרבנו אמר, ורק ככה מנת הנביא לנו, שהאמונה של המאמין בעצמו היא חשובה בשמיים. האמונה של המאמין בעצמו חשובה בשמיים. מה מאמין בעצמו? מה מאמין בעצמו? אתה מאמין בעצמך עד יום אותך. מה זה אתה מאמין? הוא מאמין ברחמי השם שמגיעים עד אליי. זה נקרא מאמין בעצמו. מאמין בנקודה שיש בי. בנקודה הטובה שיש בי, הכוונה ברחמי השם שמגיעים עד אליי. איך הוא מגיע לזה? רחמי השם מגיעים עד אליו ועד אליו ועד אליו וגם עד אליי. רחמי השם מגיעים עד כולם. ממילא אחד כזה לא יזלזל באף אחד. הוא לא יזלזל באף אחד. אם אני מזלזל במישהו, עדיין, סימן שאני עדיין לא מאמין בנקודה שבי. כי אני לא מאמין ברחמי השם שמגיעים עליי, ממילא אני עדיין מזלזל במישהו. אם אני מזלזל באיזה יהודי, סימן שעדיין אני לא מאמין ברחמי השם שמגיעים עד אליי. אם אני אאמין ברחמי השם שמגיעים עד אליי, אז הם מגיעים גם עד אליו, ואני לא אזלזל בו כבר. אם אני מזלזל במישהו, או שאני מבטל מישהו בליבי, מי הוא כבר, מה, איך הוא נראה, ומה כבר הוא עושה, אני עדיין רחוק. עדיין יש לי המון המון עבודה. אם נתקלתי באחד, ובהשכלה ראשונה, בהשקפה ראשונה, זלזלתי בו, אני עוד רחוק. אני עוד רחוק מאוד, יש לי עוד הרבה עבודה. למה? כי יש פה, יש נקודה מסוימת אצלי, שאני מזלזל בעצמי, ולא מחשיב את, את, את הטוב הזה, ולכן זה מתבטא אצל הזולת. אז אני גם מבטל את האחרים. אבל שאדם מאמין, שמשה רבי נתן אמר, שאם אני יכול להיות, אם אני מישהו בסיפור של הבעל התפילה, אז אני לא בעל תפילה, אני המליץ. אני המליץ שיכול למד זכות על אחד, שעבר 800 פעם על כל התורה כולה. ריבונו שלנו, מה זה הדבר הזה? מישהו פה רוצה לעבור עבירות? שזה באתם פה בלילה להישאר פה ערים? אלא מה? אנחנו לא רוצים אפילו עבירה קלה שבקלות. אז מה זה? אלא אפילו אחד כזה שנכשל בכאלה דברים קשים, אומר, אני יכול למד עליו זכות. איך אתה יכול? כי אני מאמין ברחמי השם. ואני מאמין בנקודה הטובה שבו. שהיצרה יתגבר. והוא ברגע אחד יכול להתרומם. וכבר ראינו סיפורים כאלו. ברגע אחד יכול להתגבר. ויפילו אותו עוד פעם, והוא יקום עוד פעם. ועוד פעם ועוד פעם. בסוף זה ייגמר הסיפור, בסוף הוא ינצח. בסוף הוא יצליח. כי קץ שם לחושך. קץ שם לחושך. גם לחושך יש קץ. ודאי. אבל אדם יושב מסתופר, נו, מתי כבר זה יגיע? מתי כבר זה יגיע? אז זה לא מגיע. למה? כי אתה על ידי שאתה אומר מתי זה יגיע, אתה דוחה את זה. מתי זה יגיע, אז אתה דוחף את הישועה, ולכן היא מתרחקת ממך. וזה מה שקרה עם הבת מלך. שבסיפור הבת מלך, כשהוא הלך לחלץ הבת מלך, בסופו של דבר, הוא הגיע להר שזה הממצא של מרגליות. הוא מצא אותה שם, את הבת מלך. אבל מתי הביאו אותה? מתי הביאו אותה? בדיוק כשהוא הגיע, הביאו אותה. למה? כי אם הוא היה דוחק את השעה, הוא היה מגיע לפניה. היא הגיעה להר של זה הממצא של מרגליות, מכוח התפילות שלו, מכוח המעברים הקשים שהוא עבר, והבלבולים וההתחזקות, היא הגיעה למקום הזה. היא אמרה לו, אתה תמצא אותי שם, באר שזה המצא של מרגליות, איך תמצא אותי שם? להתחזק, לא להתבלבל, אז אני אהיה שם. אבל אם הוא היה דוחק את השעה, היה מגיע לשם, הוא לא היית מגיע עדיין. והיה אומר, מה זה הדבר הזה? דעתי את הנשמה, בסוף לא מצאתי, כי דחק את השעה, כי השעה דוחקתו. הוא הגיע בדיוק ברגע שהוא מגיע, בתזמון מדויק. למה? כי הישועות מגיעות לאדם שהוא יודע, אני אצל השם בך לא אפסיד לעולם. אני לא אפסיד לעולם. בינתיים עדיין לא קיבלתי, אני אקבל. והוא צריך שידוך, והוא צריך פרנסה, והוא צריך בריאות, והוא צריך שלום בית, והוא צריך סייעת לשמוע בחיים. החיים, לאורך כל דרך צריכות ישועות, כל החיים אנחנו צריכים ישועות. כל הזמן צריך ישועות. אין רגע שלא צריך בו ישועה. כל הזמן צריך ישועה. מי פה לא צריך ישועה? לאורך כל דרך צריך ישועות. והנה נתנו לך ישועה ובך צריך ישועה חדשה. והנה עוד זה ועוד פעם ישועה. וצריך תפילות ועוד פעם תפילות. וכל הימיך נמצא מתפלל ועדיין לא גמרנו את הסיפור. כל החיים צריך נמצא להתפלל, לא גמרנו את הסיפור. עד הסוף. אדם אומר, עד מתי כבר? עד מתי? יש כבר כוח. למה אין כוח? בשלים רואים את הכל. רואים, רוקפים אחרי כל אחד מאיתנו, רואים את הכל הסיפור. רואים את הקושי, רואים את הכבדות, רואים איך נלחמים איתנו ונאבקים, ורואים איך אתה למרות הכל מתחיל מחדש. למרות שמחלישים לך את הדעת, מחלישים לך את הכל, הוציא לך את החיות מחדש שמתחיל להתניע. הוא נוסע כעת עם מרץ שהיה לו מקודם, אבל הוא נוסע הלאה. ומזה מתפעלים. מזה מתפעלים. כי אני ודאי הייתי רוצה עכשיו לרוץ, לרוץ, לרוץ. לרוץ. אבל לא רואים אותו רץ. כמו שאמר רבנו, רבנו אמר פעם אחת תלמידים שלו, אמר, אם היה לי רבי כמו של... היה לי רבי, כמוני היה לי רבי כזה, אז הייתי הולך אליו רגלי. רגלי הייתי הולך, אפילו ברגל. מרחקים הייתי הולך אליך ברגל. ככה בן אמר. אבל מה, אמרו לו, ומה בחזור? בחזור אומר, הייתי רץ לבצע את מה שלמדתי אצלו. ואיפה אנחנו הולכים איזה רגלי, ואיזה, אנחנו נוסעים ברחבים, וחוזרים באיטיות. למה? שמענו, הבנו, אין כוח לקיים. אבל רואים אותו, רואים את הכל, רואים בשמיים, רואים את הכל. וגם זה אנחנו עושים זה תפילות, ריבונו של עולם, כך בהרפה וריחמת עליי, תחם עליי גם הפעם, תפתח לי, תיתן לי, לא נתן לעמוד רגלינו, בזכות רבי נתן, בזכות תלמיד של רבנו, שהוא היה התלמיד האמיתי, התלמיד של הצדיק, שדרכו קיבלנו את הכל, היו לרבנו קדושי עליון, נוראים ביותר, נוראים ביותר, רבי יהודה מדשיב, אם שהיה עושה את הפדיונות, רב נפתלי, קודש קודשים, שהיה מוסר תורה למלאכים. מי זה רבי נפתלי? רבי אמר, תיכנס לחדר, בשעה שלישית, תמסור שיעור, ישמעו אותך. אמר מי ישמע, אמר אין מי ישמעו אותו. והיה ידוע שרבי נפתלי נכנס לחדר ומוסר שיעורים בהתלהבות, יצאו אחרי ראו אותו בהתלהבות. הוא מסר שיעור למלאכים, למלאכים הוא מסר שיעור. זה היה רבי נפתלי, איזה תפילות ואיזה תורה. ומי זה רב שמואל אייזיק? איזה... מי שהיה עוסק בתיקון נפטרים, איזה קדושי עליון פה היו, ריבונו של עולם. אבל רבי נתן קיבל את הנקודה הזאת, שאלה זה נמשך אלה. אלה יותר מכולם קיבל את הנקודה הזאת, שהעניין שהעולם נמשך עד סוף כל הדורות. עד סוף כל הדורות, זאת אומרת, אם יש לנו משהו ששייך לרבנו, זה דרך רבי נתן. ולכן חייבים לו הכרת טוב גדולה לרבי נתן. שהכל יש לנו לרבי נתן, למות רגלינו. שרבי נתן הכל היה נעלם, הכל היה נשכח, היינו שהיה איזה צדיק גדול, שיש לו ספרים מקדושים, וזהו, וזה נגמר פה הסיפור. ואת הכל, נתן מסר את הנפש, שנלחמו איתו ונאבקו איתו, וידע שאם הוא לא יבקריב את הכל, והלשינו עליו, והכניסו אותו בית אסורים, על התפסה, על מה הוא סך הכל, על מה הלשינו עליו? שהוא רצה להדפיס ליקוטי תפילות וליקוטי הלכות, על זה מה שהלשינו עליו, ריבונו של עולם, שזה כל האחריות שלנו, היום כל הדברים, שזה האחריות שלנו, זה מה שהלכו להלשין עליו, ולהלשין עליו באיזו צורה, ולבזות אותו, על מה מדובר פה? על מה לבזות אותו, ריבונו של עולם, שהוא רצה שישאר לנו המשכיות, שישאר לנו, יהיה לנו תיקון, וזה מה שקיבל מרבנו, ואת זה הוא העביר לנו, ואנחנו מברכים את עצמנו, שנזכה לתלמידי של רבי נתן, שנזכה להיות תלמידי של הצדיק, ונמשיך על התאור של הצדיק, ונזכה כל המשראל יתקבו לצדיק, ובזכות רבי נתן כולה, כל המשראל יבואו לרבנו, ויגיעו לאומן, ונזכה למשיח צדקנו, ולגאולה קרובה מרבנו, ולשעות גדולות, ולסייעתא דשמיא.